אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה תוכנית הספרות של סוף השבוע, לספרים שכולם קוראים עכשיו, והספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית בר צ'פט על ההפקה, ודרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. היום בתוכנית אנחנו נדבר על תרגום חדש לרומן הבלתי גמור של פרנץ קפקא, התירה, זה גם תרגומה האחרון של נילי מירסקי, זיכרונה לברכה. נדבר על כל התלמוד על רגל אחת מאת אורי בריליאנט, כן, זה כנראה אפשרי ללמוד את כל התלמוד על רגל אחת, רק אם עוברים על המשניות הראשונות בכל מסכת, אבל בכל זאת אפשר לקבל מושג. ולבסוף נדבר על קיצור תולדות העיצוב בספרה מחדש של קני סגל ויונתן ונטורה, מן הגרזן הקדום ועד האייפון. אבל לפני כן, כמו בכל שבוע, מבט על רשימות רבי המחר, בתחום ספרי הסיפורת, ביסטימצקי חדש ברשימה, איטלקית למתחילים של קריסטין הרמל, זאת שחיברה את המתיקות שבשכחה ואת הדירה ברחוב המלי, רבי המחר. עוד בחורה ניו יורקית נזרקת ברומא בעקבות אהוב שיחזה וחיים לא ממומשים, אז עבודה ברומא עם תקווה קטנה בסוף היא מסתובבת שם, זה איטלקית למתחילים חדש ברשימה בסטימצקי, וגם הסוד האחרון של אמי סנאו של טרייסי ריס על ילדה יתומה שמנסה לפענח את סוד עברה, ועוד שניים חדשים ברשימה של סטימצקי, הוכחה אדומה, ספר מתח ישראלי של דורון מאירי, וגם ספרו של יוסי סוכרי אמזלג נכנס אל הרשימה על אינטלקטואל מזרחי שנקלע למשבר אמצע החיים ויוצא למסע שורשים ומסע השלמה עם עצמו ושלל מרכיבי זהותו. בתחום ספרי הקריאה בצומת ספרים חדש ברשימה, רומן רומנטי. הוא נקרא חולות נודדים של שרון צוהר בהוצאת יהלומים. זו הוצאה שמתמחה בספרי רומן רומנטי ורומנים אירוטיים. וגם שני ספרי מתח חדשים, תעתוע של קולין הובר וזמן עבר של לי צ'יילד, מופיעים ברשימה. וגם ספר חדש נוסף ברשימה בצומת, הלב תמיד זוכר של יאן פיליפ סנטקר, אותו מחבר סדרת ספרים, אומנות ההקשבה לפעימות הלב וכולי, אז זה עוד אחד בסדרה הזאת. בחנויות הפרטיות אגב, את הרשימה פותחת רונית מטלון עם שלג, הרומן שנשאר ויצא אחרי מותה, בשולי הנוחות של סייקה מורטה היפנית, והמידות הקטנות, ספר מסות יפהפה של נטליה גינצבורג. בתחום ספרי עיון, אנחנו עוברים על ספרי עיון, ביסטימצקי, המרגל והבוגד של בן מקנטייר, וכל התלמוד על רגל אחת של אורי בריליאנט, שאנחנו תכף נדבר איתו כאן בתוכנית. בצומת ספרים, בתחום ספרי עיון, מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה, כאמור, כל התלמוד על רגל אחת, גם הוא מופיע ברשימה הזאת, הוא מוקף באידיוטים של תומאס אריקסון. קוף המשיך ללכת, עיניו נעוצות בטירה, שום דבר אחר לא העסיק אותו. אך ככל שהתקדם בדרכו, כך הכזבה אותו עתירה, שהרי ככלות הכל לא הייתה אלא מין עיירה עלובה, מצבור של בתי כפר שיתרונם אולי בכך שהם בנויים אבן כולם, אלא שהטיח נשר מעליהם זה כבר, והאבן נדמתה כמתפוררת. הוא המשיך ללכת אפור, אבל הדרך הייתה ארוכה, שכן הרחוב הזה, רחובו הראשי של הכפר, לא הליך אל הר עתירה, אלא רק עבר בסמוך לו, ומיד אחר כך, כמו להכעיס, התפתל הצידה, ואף על פי שלא התרחק מן עתירה, גם לא התקרב אליה. קוף עדיין ציפה שהרחוב יפנה בסופו של דבר אל עתירה, ורק מכוח הציפייה הזאת הוסיף ללכת. מחמת העייפות, כנראה, לא מצא בו די כוח לעזוב את הרחוב הזה, ואף השתומם לנוכח אורכו של אותו כפר שאין לו סוף. שוב ושוב אותם בתים קטנים, וסגוגיות מחוסות כפור, ותלוליות של שלג, ואף לא נפש חיה מסביב. אך לבסוף עקר את עצמו מלפיתתו של הרחוב, ונבלע בתוך סמטה צרה. שלג עמוק שבעתיים, המאמץ לחלץ את רגליו המבוססות ושוקעות היה עצום, זהה הציפה אותו, ופתאום עמד תחתיו, נבצר ממנו להמשיך. אז זוהי עתירה, וזהו פרנץ קפקא. יש סופרים שממשיכים לדבר אלינו הרבה אחרי שמתו. צוותיהם נבגדו או לא נבגדו, אבל קפקא, האיש והחיוורון, זה שהבין טוב כל כך את העינוי שבלהיות אדם, ממשיך לדבר אליהן רפם דרך תרגום חדש לעברית של התירה, רומן בלתי גמור שקפקא החל לכתוב בשנת 1922, והוא פורסם ב-1926, שנתיים לאחר מותו. קוף הוא מודד קרקעות, הוא צריך להגיע אל הרוזן שחי בתירה. קוף הולך בשלג, מנסה להגיע אל התירה, לקבל הכרה במעמדו, וגם להבין מה בסופו של דבר נדרש ממנו לעשות. אבל בדרך הוא פוגש כל מיני דמויות, זוכה לכל מיני סוגים של יחס, יחס עוין, ידידותי, נרתע, אדיש. את הרומן הזה, התירה של קפקא, התחילה לתרגם נילי מירסקי בשנות חיי האחרונות. מירסקי היא אחת המתרגמות החשובות ביותר שפעלו פה, והעמידה מדף שלם של ספרים בעברית, ספרות מופת רוסית וגרמנית. היא הלכה לעולמה לפני כשנה, והעתירה למעשה הוא תרגומה האחרון. היא נפטרה במהלך העבודה לתרגום של הספר, והמתרגם רנה כהן תרגם את שני הפרקים האחרונים שנשארו, ובכך בעצם השלים את המשימה. אנחנו נאמר עכשיו שלום לאמיר פלג, שהוא מורה לספרות ובעל תואר שני בספרות, וגם ידידה הקרוב של נילי מירסקי. שלום אמיר.
שלום.
אז אתה מלמד ספרות בגימנסיה הרצליה, ואתה מאוד אוהב ספרות גרמנית, ואנחנו תכף נדבר על הקשר שלך, אבל תספר קודם איך הכרת את נילי מירסקי. אני מבינה שגם ליווית את עבודת התרגום הזה.
כן, אז הכרתי אותה מתוך זה שהיינו בעצם שכנים, וסיפור כזה שיום אחד נתקלתי בה בשביל שמחבר בין שני הבניינים שלנו, ועזרתי לה עם עסקיות, והתפתחה שיחה סביב ספרות. ליוויתי אותה לדירה שלה, ו... החלפנו עוד כמה מילים, וכעבור כמה חודשים נתקלנו שוב. ליוויתי אותה הפעם למאפייה, ושוב התפתחה שיחה סביב ספרות, ורק שהפעם גם התיישבנו ודיברנו, והשיחה נמשכה והלכה. מאותו רגע בעצם נקשרה בינינו ידידות שרק הלכה והתפתחה. ובשהו שלב, נילי הרי הייתה אדם שזקוק לדיאלוג בעבודה שלה, ובמשך שנים היה לה את זה עם אחותה, ימפה, שבאותם... ימים בעצם כבר חלתה. באיזשהו שלב נילי ביקשה ממני שאני אעבור גם על התרגום שלה לספר שאז היא תרגמה, פליקס קול של תומאס מן, ואז בעצם גם התפתח דיאלוג סביב התרגום. ואחר כך זה עבר באמת לעבודה על עתירה של קפקא.
ומה היה החלק שלך? זאת אומרת, היא הייתה מתרגמת, ואתה צריך לקרוא ולהעיר הערות.
כן, זה היה תענוג גדול. היא הייתה מדפיסה לי פרק, למשל. זה כבר היה במצב מאוד מאוד מלוטש. כי
ואיזה עברית יפהפייה יש לה. עברית כל כך ספרותית.
אבל גם מלאת חיים, אני חושב. זאת אומרת, מאוד גמישה, מלאת חיים, דינמית מאוד, קשובה לכל מיני רבדים של הלשון. היינו נפגשים, עושים ישיבות, ומדברים על התרגום, ישיבות... שהיו מאוד 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 מענות, מאוד.
למה לדעתך היא בחרה לתרגם את התירה מחדש?
קודם כל אני יודע שזה היה הטקסט האהוב עליה, מבין הטקסטים של קפקא. אני חושב שגם נילי, זה היה חלק מהפרויקט שלה לתרגם מחדש יצירות מופת. ואני חושב שהגיע זמנו של הרומן, זאת אומרת, התרגום האחרון משנות ה-60 נדמה לי, הגיע הזמן לחדש אותו.
עכשיו יש איזו מידה מסוימת של אירוניה קיומית בכך שקפקא לא הספיק להשלים את הרומן הזה. הוא סיפר למקס ברוד את התוכנית שלו פחות או יותר, להביא את מודד הקרקעות האומלל הזה לאפיסת כוחות, ורק כמובן אחרי שהוא מגיע לאפיסת כוחות, הוא מקבל אישור מהרוזן להמשיך לעבוד שם.
אולי גם
אולי
זה.
אולי גם, לא בטוח. ונילי, שבעצם נפטרה לפני שהספיקה להשלים את כל התרגום.
כן, ולמעשה היא תרגמה, את הפרק האחרון שהיא תרגמה, פרק 23, זה... אולי הפרק הכי חשוב ברומן, פרק שמקביל במידה רבה לפרק לפני שער החוק מן המשפט. זה מאוד מעניין כמובן לדבר ולהעמיד את הפרקים האלה אחד מול השני ולראות מה דומה ומה שונה בכל זאת בין הפרקים. אני חושב שזה גם דבר מיוחד שהספיקה באמת להשלים את הפרק הזה בחודשים האחרונים. היא בעיקר חזרה וליצ'ה את הפרק הזה, אבל זה היה הפרק האחרון שהיא באמת עבדה עליו והיא הביאה אותו לכדי, אני חושב, שלמות. וזה באמת מהפרקים היותר יפים שקפקא כתב לדעתי.
אז בוא נקרא משהו מתוכו.
יותר מזה לא שמע קה. הוא ישן, אטום לכל המתרחש סביבו. ראשו, שתחילה היה מונח על זרועו השמאלית במעלה עמות שבקצה המיטה, החליק מטה מתוך שינה ועכשיו היה תלוי באוויר, מוסיף וצונח לאיתו. ברגע זה נשמעו דפיקות עזות בקיר הצדדי. קה נחרד ממקומו ונעץ מבט בקיר. המודד נמצא שם, נכון? שאל איזה קול. כן, אמר בירגל, חילץ את כף רגלו מתוך ידו של קה והתמתח פתאום בפרעות שובבה של נער. אם כך שיבוא הנה סוף סוף, נשמע הכל בשנית. מתעלם לחלוטין מבירגל ומן האפשרות שעודנו זקוק לקה. זה ארלנגר, אמר בירגל בלחש. דומה שלא הופתע כלל לגלות שארלנגר נמצא בחדר הסמוך. לך אליו מיד, הוא כבר מרוגז, נסה לפייס אותו. שנתו עמוקה בדרך כלל, אבל שוחחנו בינינו בקול רע מדי. יש עניינים שכל המדבר עליהם שוב אינו שולט בעצמו ובקולו. נו, לך כבר, אתה נראה כמי שאינו מסוגל לעקור את עצמו מתוך השינה. לך, לך. מה אתה עוד עושה פה? לא, אינך צריך להתנצל על שאתה מנומנם כל כך. מה פתאום? כוחות הגוף מספיקים רק עד גבול ידוע. מה אפשר לעשות שדווקא הגבול הזה הוא הרי משמעות גם מבחינות אחרות? כך משיב את עצמו העולם למסלולו תוך כדי מרוץ, ושומר על האיזון. זהו סידור מעולה. אין לתאר כלל עד כמה הוא מעולה. גם אם מצד שני הוא עגום לאין תוחלת. ועכשיו לך כבר. איני מבין מדוע אתה בוהה בי ככה. אם תמשיך להסס עוד זמן רב, צפויים לי קשיים עם ארלנגר, הייתי שמח מאוד למנוע זאת. לך, לך לך. מי יודע מה צפוי לך שם? הרי הכל פה שופע הזדמנויות. אמנם חלקן גדולות, אפשר לומר, מכדי שאפשר יהיה לנצלן. יש דברים שמה שמכשיל אותם הוא רק הם עצמם. כן, עניין מטמיע.
יש דברים שמה שמכשיל אותם הוא רק הם עצמם. אפשר אולי לסכם את העתירה של קפקא באותו סיפור אנקדוטה שמופיע במשפט לפני שער החוק. האדם שמבקש להגיע לדבר הגדול הזה, הגדול ממנו אם זה החוק או האלוהות או מה שזה לא יהיה, ולא יכול להגיע בעצם אף פעם, רק אחרי שהוא מת, נפתח השער ואז מתברר שהשער הזה נועד לא עצמו בלבד.
כן, אולי המתח הבלתי פתיר בין הפרט לכלל, נקרא לזה ככה לצורך העניין, או לפחות הפרט והכלל שמקיימים ביניהם למראית עין יחס משלים, כלומר הפרט זקוק לכלל כדי למשמע את עצמו, והכלל זקוק כמובן לפרט כדי להכיל את עצמו עליו, ואף על פי כן היחס הפנימי ביניהם הוא יחס סתירתי פרדוקסלי בעצם אפשר לומר, מבחינת קפקא.
הוא מגיע כמודד קרקעות, כן? לתוך איזה מין כפר שלא ברור מה מתרחש בו, וגם קשה לו לתקשר עם האנשים, והוא נתקל בכל מיני תגובות אליו, אבל הוא אומר, אני מודד הקרקעות והרוזן הזמין אותי, אבל לאט לאט מתברר שבכלל ההזמנה לבואו הייתה מין טעות בירוקרטית, כי הרי הבירוקרטיה תמיד משחקת פה תפקיד, מציעים לו איזה משרה חלופית של עוזר למורה בבית ספר, וכה מנסה ליצור קשר עם הממונה האחראי עליו, אבל לא מצליח, הניסיון הזה כל הזמן לגעת במשהו, ולא להצליח, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין רבים מהסיפורים של קפקא, זה בעצם חוסר האפשרות הקיומית הזאת.
כן, ודיברת גם על עתירה ועל המשפט, ואולי על קפקא בכלל, ואולי גם מעניין לחשוב על מקומה של עתירה בתוך הקורפוס של קפקא, על בכל זאת המיוחדות של היצירה הזו. כי אני חושב שבאמת יש משהו יוצא דופן ביצירה הזו, כשקוראים בה, ובאמת אולי זה גם קשור בין היתר למה שהזכרת קודם, כלומר, האופן שבו הרומן עצמו נקטע באמצע המשפט ממש, אבל קפקא סיפר לידידו ברוד שיש לו, זאת אומרת, סיפר לו על איך הוא רואה בעיני רוחו את סוף הרומן. ובאמת הסוף אמור להיות כזה שקה מת מתשישות. שזה, חושבים על זה עוד רגע, זה מוות די משונה, אפילו קצת מצחיק כמעט. זאת אומרת, מה זה בדיוק למות מתשישות? הוא הרי לא מת מרעב, לא מת מחוסר שינה אפילו, אלא מת מתשישות, תשישות רוחנית. וכשמסתכלים באמת על היצירה, על היותר כוללת של קפקא, זאת אומרת, רואים שהוא עוסק בצורה די אינטנסיבית במיתות, בתף כמובן. זאת אומרת, יש לו דרך מאוד ייחודית, מיוחדת, לסרטט את המיתות של הדמויות שלו, של הגיבורים שלו. וכשקוראים באמת ומתבוננים במוות שהוא מעניק לכל אחד מהם, רואים מצד אחד שמה שמאפיין בדרך כלל את המוות הזה, זאת אלימות מאוד גדולה. זאת אומרת, המוות של, למשל, כמובן, של גיאורג בגזר הדין, זה גזר דין בתביעה, שזה מוות היום ונורא. יש את המוות, כמובן, של גרגור סמסה, עם התפוח שנרכב לו בגוף ומוביל למותו. יש את המוות במושבת העונשין, עם המכונה האיומה הזו. וכמובן, גזר הדין המזוויע במשפט עצמו, נעיצת הסכין, זאת אומרת, לנעוץ את הסכין, לסובב אותה פעמיים וכו'. ומצד שני, גם התחושה היא, כשחושבים קצת, אני חושב, על המיטות האלה, מתעוררת תחושה שמצד שני, המוות הזה הוא כאילו לא מספיק. זאת אומרת, מתעוררת איזושהי כמעט תחושה של אי נחת של הכותב, של קפקא עצמו, מכך שהמוות הזה לא באמת מגיע למיצויו. משהו נותר כשארית. כאילו שהוא לא מצליח להרוג את הדמויות שלו עד הסוף, או במילה אחרת בעצם להשמיד את הדמות. ואני חושב ש... לחשוב על המוות שהוא יעד לקה בתירה, מאוד מעניין בהקשר הזה. למות מתוך תשישות.
זה כאילו מוות לא מספק, המיטות האלה של הגיבורים שלו, של כל הקופים בכל היצירות שלו. אז מה כאילו, מה משאיר אותנו כל כך חסרי מנוחה אל מול המיטות האלה של גיבורי קפקא?
אני חושב שהמיטות האלה, המוות הוא לא, הוא לא מספיק, וזה קשור גם לתפיסה הדתית של קפקא. הוא כותב במחברות האוקטבו שלו, שכל אדם יש דבר מה שלא ניתן להריסה, וזאת האמונה, והתחושה היא ש... במעין היפוך כזה, היפוך של כופר, הוא מנסה להשמיד בדיוק את הדבר הזה. ואחד מהדברים שהכי מפריעים לו באמת במיטות, ואפשר לראות את זה בצורה מאוד חזקה במשפט, זה שהוא אומר, המשפט האחרון של המשפט, בסוף זה שנדמה היה שהבושה תישאר אחריו. זאת אומרת שאת הבושה הוא לא, הבושה נשארת אחרי המוות, והבושה, גם כידוע, הרגש הראשון או תחושת החיים, שמיוחסת להיות בעל תודעה, נכון? אדם וחווה, כשהם אוכלים מפרי עץ הדעת, הדבר הראשון שהם חשים זאת בושה. ואת הדבר הזה הוא מנסה ממש לחסל, וזה דבר מעניין באמת לחשוב על למות מתוך תשישות, תשישות רוחנית. כשקוראים באמת את התירה, אני חושב שהלשון ממש, ככל שקוראים בה, היא נהיית יותר ויותר דיאלקטית, הטקסט נהיה יותר כמעין איזשהו מבנה תלמודי כזה של פלפול, פלפול מתוך פלפול מתוך פלפול, והתחושה היא שמש הלשון עצמה מנסה להטיש את עצמה, זאת אומרת, להביא את עצמה לאיזושהי אפיסת כוחות רוחנית שכזו. ובמובן הזה אני גם חושב, זה מאוד, אני חושב שקפקא שבעצמו חשב על דון קיחוטה, חושב שהרומן הזה מהדהד כל מיני אלמנטים, ובין היתר את המוות של דון קישוט עצמו.
עוד קוף אחד. עוד אזרח קר אחד.
הדמות של סרוונטס, שאת יודעת, הרומן הפרודי, הרומן הראשון, מה שנקרא. קפקא ברומן הזה, עוד מעט נגיע לעניין, אני אחזור לזה, אבל קפקא ברומן הזה נוהג בכל מיני, מבצע כל מיני מהלכים פואטיים שהם מאוד, מאוד לא אופייניים לו, הם אפילו מנוגדים בצורה, כל מיני מהלכים פואטיים שהוא לא מעז לנקוד בשקמותם בטקסטים אחרים שלו. למשל, וזה דבר שנילי עלתה עליו, אלוזיה מקראית. קפקא נמנע בצורה מאוד מובהקת מהתייחסות ליהדות, למקרא, ברוב הטקסטים שלו. אולי למעט טקסט קטן זניח שנקרא החיה בבית הכנסת, שדן נורון כתב על זה, הוציא ספר. וכאן פתאום מגיע אחד האדונים שמתואר בגרמנית וייס ונדרוט, זאת אומרת לבן ואדום. כשנילי קרא את זה, אמרה, אוקיי, מה זה לבן ואדום? אז עלה לרעיון, כמובן, שזה איזשהו שיבוש בתרגום של לותר, של שיר השירים, צח ואדום. ובאמת, כך הוא תרגם צח ואדום, דודי צח ואדום לגול מרבבה. וזה משהו שהוא, אני מניח שלחוקרי קפקא הוא די דרמטי, כמה שזה משהו שקפקא לא עושה, כמה שאני יודע, בשביל מקום אחר.
זה פשוט השתרבב ציטוט מתוך שיר השירים לתוך התירה.
אני לא חושב שזה השתרבב, אני חושב שזאת ממש אלוזיה מקראית. זאת אומרת, הוא עשה את זה בצורה מודעת, ודוגמה נוספת שבאמת מזכירה גם את דון קישוט, זה די בתחילת הרומן, קטע נורא יפה ומשונה, שקה מתקשר, מנהל איזושהי שיחת טלפון עם אחד האדונים מן התירה, ומסת לו איזשהו קונץ כזה, הוא אומר לו, מדבר העוזר הוותיק, ושואל אותו, האדון מן התירה, איזה עוזר ותיק? הוא אומר לו, יוזף. יוזף, כמובן, זה יוזף קה מן המשפט, והנה פתאום הגיבור מכניס... הגיבור של התירה מכניס אל תוך הרומן את הגיבור של המשפט, שזה מזכיר את הכרך השני של דון קיחוטה, שבו פתאום דון קיחוטה מודע לעלילותיו מן הכרך הראשון, וזה קטע נורא מעניין מבחינה הזו. עכשיו, קפקא עצמו כותב גם במחברות האוקטבו שלו, יש לו כמה הערות על דון קישוט, ואחת הערות המעניינות וגם המוזרות, זה שהוא כותב שהדבר הכי חשוב בדון קישוט, או הרגע הכי חשוב בדון קישוט, זה לא המאבק בתחנות הרוח, הקטע שגם נהיה הכי מפורסם בעצם, אלא ההתאבדות של דון קישוט. שזה דבר מוזר גם...
מה, ברגע שהוא מבין שהוא חי בעולם של אשליות, והוא מבין את המציאות, אז הוא כבר אינו יכול לחיות יותר? לזה אתה מתכוון התאבדות?
שאלה טובה, כיוון שדון קישוט לא בדיוק מתאבד. אבל כך קפקא רואה את זה.
הוא גובה אל מותו אחרי שהוא הופך לאדם שפוי.
אפשר להגיד את זה ככה, ואפשר גם לומר את זה אחרת. כלומר, הוא מת מכך שבעצם הוא לא יכול יותר להכפיף את המציאות אל דמיונו. זאת אומרת, הדמיון שלו כוח הדמיון שלו מדלדל, או היכולת להפעיל את הדמיון כפי שהוא הפעיל אותו קודם, היכולת הזו נפגמת או זלת. כלומר, הוא מת במידה מסוימת מתשישות רוחנית, דון קישוט. הוא מת מכך שהוא לא יכול יותר להפעיל את המציאות באמצעות הדמיון. וזה מוות דון קישוטי. ואני חושב שבמידה רבה זה המוות שהוא ייעד ללקה שלו. שזה מוות, כשמסתכלים עליו, זה מוות באמת קצת מצחיק, בטח ביחס למיטות האחרות, אבל זה אולי גם המוות הנורא ביותר, כי זה מוות שכל כולו הריסה של היסוד, אולי שכך קורא לו הבלתי ניתן להריסה שבנו, כלומר, הכוח הרוחני שלנו, דלדול הכוח הרוחני עד כדי מוות, משהו שהוא בעצם הרי למות מתשישות, מה זה? זה כמו למות משברון לב. לא בדיוק מתים מזה, אולי זה מוביל לכל מיני דברים, אבל למות מזה זה משהו שהוא כמעט פנטסטי. ובהערה אחרת באמת, בספר מאוד מעניין שנקרא שיחות עם קפקא של גוסטב ינוך, זה מין שיחות שאותו גוסטב ינוך, איזשהו משורר צעיר שפגש בקפקא בפראג וניהל איתו שיחות, וזה בנוי קצת כמו מין דיאלוג סוקרטי כזה של כל מיני פניני חוכמה של קפקא. אז באיזשהו מקום שם הם מדברים בעניינו של המשורר האוסטרי האקספרסיוניסט גאורג טראקל. גוסטב ינוך תוהה בכל למה הוא התאבד במלחמת העולם הראשונה. וקפקא אומר דבר נורא מעניין, הוא אומר שהוא התאבד כיוון שהוא לא היה מסוגל לשאת את חוסר הדמיון של המלחמה. ובזה בעצם מייחס לו שוב איזשהו מוות דון קישוטי כזה. אז הרעיון הוא באמת לייצר איזושהי מיטה אולטימטיבית, או חיסול אולטימטיבי של הדמות, של קה, במובן הזה של להוביל אותו אל תשישות רוחנית, איזשהו מצב של הריסה רוחנית. באחד מהמקומות שהוא במחברות האוקטבו, הוא כותב, המאמין לא חווה ניסים, לא ניתן לראות את הכוכבים באור היום. ויש איזשהו אלמנט של כפירה, או של ניסיון, להרוס את הבלתי ניתן להריסה שבך, בתוך התנועה, הייתי אומר, ממש בתנועה של הלשון. ולכן גם מצד אחד, הטקסט הזה הוא, אני חושב, הוא מגיע לשם שיאי מבחינת ההומור הקפקאי, מצד אחד, ומצד שני, כמובן גם מבחינת התהומיות, מבחינת האפלה שמגולמת בו.
תרגום חדש של נילי מירסקי, זיכרונה לברכה, להתירה של קפקא בהוצאת אחוזת בית. אמיר פלג, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
למד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. ביקש יהודי אחד מהלל הזקן, והלל הסכים. הוא לימד אותו את המהות של התורה, ואז אמר לו, צא ולמד. אז את התלמוד הבבלי, היצירה המעצבת של העם היהודי, אולי קשה ללמוד על רגל אחת, 37 מסכתות, 2,711 דפים, אין סוף מפרשים. עכשיו סיימו את הדף היומי והתחילו סבב חדש ממש השבוע, אז גם מי שלומדים דף תלמוד כל יום משלימים סיבוב בשבע וחצי שנים, וגם אז התחושה היא שזאת רק ההתחלה, אבל אם הלל הזקן אומר שאפשר ללמוד את התורה כולה על רגל אחת, אז לא ננסה גם עם התלמוד? אז אורי בריליאנט, מחבר הספר כל התלמוד על רגל אחת, אכן ניסה את הפרויקט השאפתני והיפה הזה, ומפרסם עכשיו ספר בהוצאת דביר, כל התלמוד על רגל אחת. שלום אורי בריליאנט.
שלום, שלום.
אז אתה לומד ומלמד תלמוד הרבה מאוד שנים. אני אפשר לך את השאלה הבסיסית ביותר, האם אפשר באמת ללמוד את כל התלמוד על רגל אחת? האם צריך בכלל? הרי הדף היומי לי אישית נראה כמו משימה בלתי אפשרית.
גם לי, קודם כל. לכולם. זה מאוד מאוד קשה, זה ארוך. מצד שני, לכל דבר יש מהות ויש עקרונות שאפשר כן להפוך אותם למשהו יותר פשוט. אז ברור שאת כל הפרטים אי אפשר על רגל אחת, אבל מה שאנחנו מנסים לעשות בספר זה לקחת את הספציפית בחרנו בדף הראשון, אבל מתוך הדף הראשון הזה לנסות להוציא את העקרונות של כל אותו, של המסכת, של הנושא, עקרונות בלימוד גמרא.
כן. אתה יודע, זה מזכיר לי שעמוס עוז כתב ספר שלם על פתיחות של ספרים. ובאיזשהו מובן, פתיחה של ספר מכילה את ה-DNA של הספר. נכון. אז יכול להיות שבאמת המשנה הראשונה במסכת מכילה איזה DNA, או אומרת משהו כמו שאתה אומר על המהות של המסכת כולה, ואתה עשית את זה עם 37 מסכתות. ואגב, 1,500 שנים של לימוד וחוכמה בעצם נועדו להימסר בעל פה, ואתה גם מציין את זה בספר. המשנה בכלל לא הייתה אמורה להיכתב.
נכון. האופי של הגמרא הוא גם נשאר כזה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים נגיד הגמרא היא מאוד אסוציאטיבית, היא קופצת, איזשהו סיכום של דו-שיח. כאילו, תדמייני כמה אנשים שיושבים מסביב לשולחן באיזו סעודה, ומדברים, ואחד מביא נושא אחר, ואת קופצים לעוד נושא. הגמרא השאירה את זה ככה. כלומר, השאירה את האופי בעל פה הזה.
כאילו מתחילים האמצע כזה, באמצע דיון.
כן, אז הרבה דיונים מתחילים פתאום, הרבה דיונים קופצים, ואז חוזרים, וזה לפעמים הזוי, יכולה להביא משנה, ואז הגמרא תסביר שבעצם המשנה הזאת היא המשך של משהו שנאמר לפני כמה מסכתות. כלומר, לפני, לא יודע מה, 200 דפים. כלומר, זה עד כדי כך קופצני כזה.
טוב, וגם מדברים על התלמוד כטקסט אינטרטקסטואלי ראשון, עוד הרבה לפני עידן האינטרנט וכו' וכו'.
כן,
ואתה, אורי, מציין בפתח הדבר שלך בספר, שכל מסכת נפתחת בעמוד ב'. זאת אומרת, כמו פרופיל 97, שאתה לא יודע למה 97 ולא 100, לאן נעלמו שלוש הנקודות, כי אין שלמות כזאת, אז אולי גם עמוד א' אין. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל, תמיד צריך להשאיר איזה חלק חסר, או מתוך ענווה, או אולי מתוך הצורך להשאיר מקום להשתוקקות, כן? אל אותו עמוד א' חסר.
האמת היא, יש סיבה טכנית ויש סיבה מהותית. הסיבה הטכנית, אני חושב שבאמת פשוט היה עמוד שער. ועמוד שער הוא דף א', אז הדף הראשון בעצם של הגמרא עצמה זה דף ב'. כי לא כותבים, זה לא יפה לכתוב על השער עמוד. אבל המהות, המשנה הראשונה בש"ס כולו, אז הגמרא שואלת בדיוק את זה. כלומר, המשנה מתחילה בשאלה ממתי אפשר להגיד קריאת שמע בלילה.
אז רגע, בוא נצטט מדויק, אם אנחנו כבר פה, כן?
אוקיי.
ממתי קוראים את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כך נפתחת המשנה הראשונה, במסכת הראשונה, מסכת ברכות.
יפה, והגמרא בעצם מיד שואלת, כן. מה זה הפתיחה הזאת? אני אגיד את זה במילים שלה, תנא היי חכי דקטני ממתי. איפה התנא הזה, מי שאמר את המשנה?
איפה הוא עומד כשהוא אומר את הדבר הזה?
כן, מאיפה זה בא? זה כמו, תגיד לנו שצריך לקרוא קריאת שמע, תן לנו איזושהי פתיחה, סתם אם נגיד אם משווים את זה לרמב״ם, לפתיחה שלו, אז הוא מתחיל במשהו מאוד מאוד פילוסופי, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. איזושהי פתיחה חגיגית.
רוחנית, שמסבירה לנו את ההקשר הרחב. וגם יוסף קארו בשולחן ערוך, גם פותח בחגיגיות כזאת של ההקשר הרחב. וכאן אין שום פתיחה.
יסתבר כארי לעשות רצון קונו. כאן פתאום ככה באמצע נושא, והגמרא מוטרדת מזה. עכשיו שם זה נראה כאילו היא מוטרדת רק מזה שלא כתוב שצריך לקרוא בכלל קריאת שמע, אבל אני חושב שזה משהו מהותי יותר, של מה זה הפתיחה הזאת. והתשובה שלה, היא נותנת שתי תשובות, ואחת מהן זה תנא אקרא קאי. כלומר, התנא של המשנה, החכם של המשנה, הוא בונה על זה שאנחנו יודעים את הפסוק שאומר שצריך לקרוא קריאת שמע, אז מלו לא צריך להגיד את זה, הוא ממשיך את זה.
זאת אומרת, זה ממילא כתוב בתורה.
כן.
בשוכבך או בקומך?
עדיין התשובה הזאת היא מוזרה, כי אוקיי, אנחנו יודעים את הפסוק, אבל זה עדיין ספר, תתן לנו איזושהי פתיחה, מה זה הספר הזה, מה הנושא. אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת, שהגמרא רוצה, המשנה, הגמרא מסבירה כך, היא לא רוצה להיות ספר, כי היא לא ספר, היא תורה שבעל פה.
היא ספר המשך למה שכתוב בתורה בעצם.
בדיוק. היא המשך, וזה המהות שלה. כלומר, היא לא נועדה להיות ספר בפני עצמו, כי בעצם אין לה התחלה ואין הסוף, היא חיים. כלומר, כשמשהו בעל פה הוא לא ספר שאני מתחיל ופותח, וזה איזשהו יחידת ידע, אלא זה משהו שפשוט עושים אותו כל הזמן. כלומר, אנחנו כל הזמן לומדים, וכל הזמן זה ממשיך, ואין איזה סוף, אין איזה התחלה, וזה מה שאני חושב שהיא רוצה לבטא בעצם, זה שהיא לא פותחת בפתיחה, והאמת היא סיום דווקא, סיום נחמד יש לה.
אז תכף נגיע לסיום של זה, אבל באמת בסוגיה הזאת, הגמרא גם תוהה, למה דווקא מתחילים את שמע בערבין? למה לא אומרים קריאת שמע קודם בבוקר, ורק אחר כך בערב, ואז היא צריכה להסביר הסברים שונים, שבעצם יום מתחיל בערב, לא
נכון.
בבוקר, שזו תפיסה היהודית, שבעצם ככה אנחנו מעצבים את תפיסת היום שלנו, זה מתפתח לדיון פילוסופי על מה זה ערב, ממתי מתחיל ערב, מתי מתחיל לילה, ממה מורכב הלילה, איזה השמורות, מתי מתחיל הבוקר.
נכון. בכלל, על הלילה אנחנו, אני רגיל, כתפיסה, אנחנו מסיימים את היום, ואז בלילה זה כמו, אוקיי, נגמר היום, אין ברירה, צריך ללכת לישון. והמשנה כאן מלמדת אותנו שלא, שהלילה הוא ההתחלה בעצם. הלילה תלך לישון כהכנה לקראת היום הבא, תלך לישון כי נגמר הכוח, אלא כחלק מהעשייה שלך זה ללכת לישון.
אז מתי נחים, אורי? היהודים לא נחים.
בעולם הבא. כן.
אז זאת אומרת, הלילה הוא הכנה הרוחנית ליום שלמוחרת, בהמשך
הכנה אגב... הכנה רוחנית וגם הכנה פיזית, אבל זה לא כי אתה קורס לישון, אלא כי אתה רוצה את הכוח בשביל שיהיה לך... זה אגב, זה גם נותן יותר... כשאתה הולך לישון כי אתה קורס, אז קצת מרגיש רע לישון יותר מדי אולי. אתה הולך לישון כי אתה יודע שזה הכנה, אז תשמח שאתה הולך לישון, זה לא דבר רע.
כן, זה עניין פרקטי, השינה. זה כדי לצבור כוחות ליום הבא, ואגב, בהמשך של אותה, של אותו פרק, יש גם דיון בדוד המלך, ומתברר מה הוא עשה בלילות. אנחנו מזהים את דוד המלך עם הרבה, בוא נגיד, צמחת חיים ואהבת נשים, אבל הוא מתברר לפי הפרק הזה במסכת, הוא בכלל היה קם בחצות הלילה, מתפלל, כינור דוד מופיע שם לראשונה, כן? הצלילים היו מתנגנים דרכו ברוח של הבוקר, ואחר כך הוא היה יודע שהגיע זמן התפילה.
כן, את כל העבודה הרוחנית שלו זה נשמע שהוא היה עושה בלילה. זה הזמן שהוא זמן שהוא לא מעשה, אלא יותר התמקדות ברוח, קשר להשם. הוא לא היה ישן אגב, לפי מה שכתוב שם, ישן מעט מאוד.
כן, נכון. הוא בכלל הקדיש באמת הרבה זמן לתפילה, ולעוד דברים שמפורטים שם, ואני חושבת שיש שם המון אירוניה בטקסט הזה, אבל נניח לו, ונחזור לפתיחה שאתה דן בה בספר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ואז בעצם יש כאן, אני חושבת ככה, איזה ניסיון קצת להזכיר את בית המקדש, את עבודת בית המקדש, את הכהנים, את כל התקופה הזו שבזמן כתיבת וחתימת המשנה כבר לא הייתה קיימת. אנחנו מדברים על שנים אחרי חורבן בית המקדש. אז זה מעניין שהתשובה היא, ממתי קוראים שמה של ערבית, אז זה לא בשעה כך וכך בערב או ימצאת הכוכבים, אלא מיד הייתה איזו דחיפות להזכיר את הכהנים בבית המקדש שהיו אוכלים מתרומה שנאספה עבורם.
יכול להיות שזה איזשהו געגוע או ניסיון להזכיר לנו מה בעצם חסר פה, כמו... סתם זה מזכיר לי עכשיו בחתונה והסבתא נפטרה או משהו כזה. נכון? אז בחופה תמיד מזכירים את מי שלא נמצא. ואולי משהו כזה. כאילו אנחנו מתחילים לדבר על עבודת השם, אבל צריך לזכור שבעצם משהו מהותי מאוד כאן לא נמצא. שזה המקדש.
אז יש לזה הרבה הזכורים. אחר כך גם להתפלל בחורבה, כן? נכנס להתפלל רבי מאיר, אני חושבת, באחת מחורבות ירושלים. אז כבר אתה חושב על ירושלים החריבה.
כן.
זה עדיין הגעגוע והפצע הזה. אורי, אתה עובר ממסכת למסכת ודן בסוגיות הראשונות, בפרקים הראשונים, ואנחנו לא נעבור על הכל כמובן, אבל אולי ניגע קצת במסכת שבת, כי השבת בפתח, וכך נפתחת מסכת שבת. יציאות השבת 2 שהן 4 בפנים, ו2 שהן 4 בחוץ. עכשיו, יציאות השבת זה לא צאת השבת, אז אולי תסביר אתה את העניין הזה של ההוצאה, איסור ההוצאה, שדווקא איתה מסכת שבת פותחת, שאסור להוציא דברים מרשות היחיד לרשות הרבים, ולהפך. זאת אומרת, זה למה אי אפשר להוציא, נגיד, מטריה מהבית ביום גשם, כשהולכים להתפלל בבית כנסת בשבת.
קודם כל, זה שהזכרת מקודם על זה שהפתיחה יש באיזשהו DNA של כל המסכת, אז כאן ממש רואים את זה, כי כאן המסכת שבת מתחילה, חוץ מהמשנה הראשונה, היא עוסקת בהכנות לשבת, היא בנויה בצורה כרונולוגית, היא מתחילה בהכנות לשבת, אחרי זה נכנסת להדלקת נרות, אחרי זה לנושאים של שבת עצמה. אבל הפתיחה היא כאילו לא קשורה לכלום. מדברת על הוצאה מרשות לרשות, וזה באמת לא קשור לכלום. אז זה ממש מתבקש לחשוב למה זה דווקא, למה תקעו את זה בהתחלה.
כן, הרי יש איסורים הרבה יותר חמורים מאשר להוציא משהו, להעביר אותו ממקום למקום. ככה אנחנו חושבים.
לא יודע להיכנס לדירוג של האיסור, אבל הפרופורציה של האיסור הזה במסכת היא חסרת פרופורציה. חצי מסכת מדברת על יציאה מרשות לרשות, אחרי זה יש מסכת עירובין, שזה כל המסכת מדברת על זה. אז באמת המון הקדשה במשהו שהוא יחסית היום בכלל איננו, כי יש לנו עירוב בכל עיר, אבל אפילו כשלא היה עירוב זה באמת חסר פרופורציה. אז אני רק אגיד שהאיסור, כמו שאמרת, זה להוציא חפצים מרשות לרשות, רשות היחיד זה נגיד מקום שמוקף כמו בית, רשות הרבים זה רחוב, אז אסור להכניס דברים ולהוציא דברים, והמשנה מפרטת זה בצורה מאוד מאוד מפורטת, כשהיא מתארת איזשהו סיפור כזה שמגיע אני לבקש אוכל, והיא מתארת את זה כאני עומד בחוץ, העשיר עומד בפנים, והוא מן סתם לא רוצה להכניס אותו, לא יודע, אולי הוא לוכלך, אז אני נותן כלי לעשיר, העשיר שם בזה אוכל, ומוציא לו החוצה.
אז יש פה כמה פעולות, אגב, זה מלא חישוביות, כל הגמרא מלאה בחישובים, כן? למה 8 פעולות, כן? כי אחד מוציא, אחד שם, אחד מכניס, אחד מניח, ככה מחשבים ומגיעים 8 פעולות באקט הזה. של עשיר שנותן לעני אוכל
בקיאה. כן, בקיאל. כי אחד יכול להכניס, בהכנסה יכולת שאני זה שהכניס, העשיר שם לו את האוכל ואני יוציא החוצה, יכולת שהעשיר הוציא את האוכל ושם לו בכלי, יש שם המון...
חישובים, ממש מתמטיקה.
המון אפשרויות, והשאלה המתבקשת שהרבה שואלים זה למה צריך את החלוקה הזאת בין העשיר לעני. זאת אומרת, מה זה משנה? מי זה שהוציא הרי? זה לא משנה כמה כסף יש לך מבחינת דיני שבת, אם אתה הוצאת או הכנסת. אז מה שניסינו להגיד כאן בספר זה שיש פה, כשהעני מוציא אוכל או כשהעשיר מוציא אוכל, יש פה שתי מהויות שונות. כשהעני מוציא, הוא עושה את זה בשביל לשרוד. הוא בעצם רוצה אוכל. כשהעשיר מוציא את האוכל, הוא עושה את זה לא בשביל לשרוד, אלא בשביל להשפיע, לתת.
שזה יצירה.
לעני.
השפעה על העולם זה סוג של יצירה.
בדיוק. ויש כאן בעצם שני דברים שאת שניהם אסור לעשות בשבת. כלומר, גם אסור ליצור בשבת, וגם אסור לשרוד בשבת, לשרוד במובן של לנסות להתפרנס. כשהתורה אומרת שאסור לעשות מלאכה בשבת, אנחנו רגילים לזה שמלאכה זה כאילו משהו קשה. עכשיו באמת, רוב המלאכות שאסור לעשות זה לא מלאכות שהן קשות. להדליק את האור זה לא קשה, לנסוע באוטו זה לא קשה. אלא שמה שאסור זה, אני אגיד את זה ממש בקצרה, אבל אסור לעשות דברים שהם יוצרים, שזה הבן אדם, יש פה צד שהוא יוצר, שהוא דומה לאלוקים בזה שהוא יוצר, משפיע, ואסור לעשות דברים שהם במובן של הישרדות.
פרנסה.
פרנסה. את זה לומדים מהמן, שהשם אמר לבני ישראל במדבר, אל תצאו בשבת לקחת מן.
אז אתה כותב נורא יפה, שבעצם אולי מנסה הגמרא לרמוז, שבמקום שאני יושיט את היד, יוציא, יכניס, ויהיו מלא מלא פעולות שבעצם עוברות על חוקי השבת, פשוט יכניס את העני לביתו, יאכיל אותו וזה יצא. אז אין פה הישרדות ואין פה יצירה. אורי, לקראת סיום אני אשאל אותך שאלה אחרונה. אם הלל הזקן אמר במשפט אחד את המהות של התורה, אל תעשה לחברך את מה ששנו עליך, אז אם הייתי צריכה לבקש ממך במשפט אחד לסכם את המהות של התלמוד, ככה בראש של הלל הזקן, מה היית אומר?
וואו. זה צריך להכין אותי מראש. מעניין אם הלל חשב על זה מראש. אני מילל, ואהבת לרעך כמוך.
זה כלל גדול בתורה ובתלמוד.
אבל שתלמוד זה כיף, זה הדבר העיקרי, שתלמוד זה כיף, הוא יורד לשורש של הדברים, זה לפעמים לוקח זמן, לפעמים זה מסובך, אבל זה באמת אחד הדברים המענים. זה לימוד שהוא מאוד חי ודינמי, ואפילו סיפורי מתח כאלה. הוא אמר לו, הוא אמר לו, הוא ענה לו, מאוד כיף.
יש לזה גם הצלחה לספר, זה כל התלמוד על רגל אחת, בהוצאת דביר, אורי בריליאנט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות, שבת שלום.
יום טוב, שבת שלום.
חוץ מהשמיים ועצים אחדים, כל הדברים שאני רואה ממקום ישיבתי עכשיו מלאכותיים הם. שולחן הכתיבה, הספרים והמחשב שלפניי, הכיסא, השטיח והדלת שמאחוריי, המנורה, התקרה והגג שמעליי, הכבישים, המכוניות והבניינים שמחוץ לחלוני, כולם נעשו בפירוק והרכבה מחודשת של חלקים מן הטבע. לעמיתו של דבר, אפילו השמיים צבועים בצבעי זיהום, וקבוצות העצים עוצבו עיצוב משונה כדי להתאים לשטח שהקצה לה הפיתוח. כמעט כל החוויות החושיות האורבניות, יד אדם חלה בהן. רובנו, ככולנו, חווים אפוא את העולם הגשמי, לפחות כפי שהוא מסונן בתהליך של עיצוב. את הדברים האלה כתב הנרי פטרוסקי בחפצים שימושיים, ספרו הידוע, והם מופיעים כמוטו של הספר, בקיצור, תולדות העיצוב, מן הגרזן הקדום ועד לאייפון, בספרי עליית הגג ראה אור הספר הזה, שאותו חיברו הפרופסור קני סגל ודוקטור יונתן ונטורה. שלום לשניכם. קני ויונתן.
שלום לך, צהריים טובים, היי.
אז אם מסתכלים סביבנו, אנחנו מבינים שכמעט כל פריט בחלל שאנחנו נמצאים בו, נולד מתוך תהליך של חשיבה, של פיתוח, של תמחור, במילים אחרות, עיצוב. כמעט כל דבר סביבנו מעוצב, כולל חלק מהטבע. ואתם בספר הזה מתעכבים לרגע על תולדות העיצוב, כפי שאנחנו מכירים אותו, איך נולדו הצורות שמושכות אותנו לקנות מוצרים, כאמור מהגרזן שהומצא לפני כ-12,000 שנים, ועד האייפון של סטיב ג'ובס.
נכון.
אני רק אומר על שניכם, פרופסור קני סגל, אתה מתמחה בעיצוב למרחב הציבורי, וייסדת את החוג לעיצוב תעשייתי במכללת הדסה ובשנקר, ודוקטור יונתן ונטור, אתה אנתרופולוג עיצוב, שמתמחה בתיאוריות ומחקר בעיצוב החברתי והרפואי.
ונוסיף על זה שאנחנו שנינו סגל במכללה אקדמית הדסה ירושלים.
אכן כך. אז אתם בעצם מסתכלים במבט על תולדות העיצוב, ומבינים שבדרך העיצוב עבר הרבה מאוד דברים, מרצון לענות על צרכים בצורה הקלה והטובה ביותר של אנשים, ועד באמת בתקופת הברוק אתם מסיימנים שם איזה נקודת מפנה, שפתאום העיצוב התחיל להיות נרטיבי, והתחיל להיות דווקא רצון של אנשים ממעמדות גבוהים יותר. יותר, עם יותר כסף, לספר את הסיפור שלהם על עצמם, ועד היום שאנחנו חיים בחברה שיש בה תאגידי על ומעצבי על, אבל גם המון שינויים אקולוגיים וטכנולוגיים שמאלצים את המעצבים קצת כאילו להסתכל מחדש על התפקיד שלהם.
נכון. מעולה באמת.
כן. את יודעת מה? אנחנו צריכים לתת לך להציג את הספר. את עושה את זה נהדר.
אז עכשיו נשמע אתכם, המומחים.
אז כן, אני חושב שאת ממש נגעת בנקודה. הרעיון פה זה קודם כל לאפשר לאנשים בציבור הרחב צוהר לתוך עולמו התרבותי של המעצב או מעצבת, עולמה של המעצבת, ולהבין מתוך איזה נקודות ייחוס המעצבים עובדים, זה פן אחד. והפן השני זה בדיוק כמו שאת הגדרת, זה אולי באיזשהו מקום תזכורת לנו למעצבים, שבעצם לחזור חזרה לשורשים, בוא נזכר מאיפה באנו, שבאמת כפי שאת אומרת, המשאבים הם מאוד מאוד יקרים, אסור לבזבז אותם, ואנחנו צריכים להסתכל מחדש על התפקיד שלנו בעשור או בעשורים הבאים, בתור סוכני שינוי שמביאים תועלת לחברה, ולא עוד מוצר שעל המדף, שאנחנו בעצם מתכננים איך לגרום לאנשים להושיט יד ולקחת את המוצר. אז אני חושב שההגדרה שלך, כפי שציינת וכפי שסיכמת, הרבה יותר טובה משלנו.
אז אתם בעצם מדברים עכשיו על הצרכנים, שהם לא רק צרכנים, אנשים שבאים לקנות את המוצר החדש והחדשני, אלא שותפים לעיצוב. זאת אומרת שמעצבים צריכים להתחשב בקהל שאליו הם מעצבים את המוצר.
אלה התהליכים שיונתן מביא בתור אנתרופולוג, והוא אולי יכול יותר להרחיב על זה, אבל בהחלט היום המשתמש הוא חלק מהתהליך. יונתן?
כן, בדיוק. אנחנו באמת אצלנו בחוג במכללת הדסה, אנחנו באמת הקמנו ופיתחנו כשלב הבא באבולוציה באמת בעיצוב, ומה שאנחנו קוראים עיצוב חברתי. ובתוך הגישה הזאת אנחנו בעצם מאפיינים את מגוון האנשים שכל מוצר רלוונטי אליהם.
תן לנו דוגמאות נגיד לעיצוב חברתי.
אז למשל, אם את נניח מעצבת איזשהו מוצר רפואי, אפילו מרמת הגבס או תחבושת או חדר המתנה לבית חולים, בעצם הגישה הקלאסית היא לחפש את המטופל או את בעצם מי שצריך לקבל שם טיפול, אבל אנחנו בעצם מכלילים את כל הסיטואציה שכוללת גם רופאים, גם אנשי ניקיון.
אבל איך זה בא לידי ביטוי בעיצוב עצמו? אתה מדבר עכשיו על עיצוב של חדר המתנה או עיצוב של המוצר, של הגבס?
אני חושב שהמדדי ההצלחה השתנו. כלומר, מה שיונתן מדבר עליו זה תהליכים בהם, מדדי ההצלחה למוצר השתנו. אם פעם אנחנו מדדנו הצלחה רק על ידי מחירות והצלחה כלכלית, היום ההצלחה היא סיוט רצון ופונקציונליות והיכולת שלנו לענות על הצרכים הספציפיים של אותם החולים, שהם המוקד של כל התהליך, וזה מדד על ההצלחה.
כן, ואם נגיד ניקח באמת דוגמה של סטודנטים שלנו לפני כמה חודשים, הם בעצם דרך באמת עיצוב של רפואה דחופה, הם בעצם הובילו לירידה ברמת האלימות כלפי הסגל הרפואי. לכאורה זה קשר שנראה קצת עקיף, אבל זה כן, אחד נובע מהשני.
אז איזה דוגמה למוצר יש שעוצב ברוח הזאת של התחשבות בצרכים חברתיים, קהילתיים, אקולוגיים?
אז זהו, באמת לצערנו אין הרבה, זה היום סוג של נישה קטנה.
כן, זה בחיתולים בעצם.
עיצוב, בדיוק, וזה בדיוק מה שאנחנו בעצם קוראים בספר, להרחיב את הטווח הזה, אבל שוב, אנחנו אצלנו סטודנטים מפתחים פרויקטים שחלקם, למשל פרויקט שעבד על זהות של נשים טרנסג'נדריות, באמת פרויקטים של אנשים שבהוספיס שעומדים למות, הרבה מאוד פרויקטים שהמטרה שלהם קודם כל היא לגרום לאנשים לשפר את החיים ולא בהכרח להרוויח כסף.
אז זה פוגע באיזשהו אופן במעמדו של המעצב, והעניין הזה אתם כותבים נגיד על המונח הזה ממתק חזותי שנועד ככה למשוך את לבבות האנשים, שהוא כאילו יותר חשוב מהחדשנות העיצובית, כי המעצב הרבה שנים נתפס כאומן.
נכון, זאת חלק מהבעיה, שבאיזשהו מקום העיצוב נחטף על ידי השיווק, והפכנו להיות מעין מפסלים שיודעים לעשות דברים יפים, אומנותיים אולי, ושמושכים את העין, אבל שכחנו את המשתמש, שכחנו את העולם האמיתי, וכן, אני לא חושב שזה פוגע במעמדו של המעצב, אני חושב שזה מגדיר יותר נכון את מעמדם של המעצבים, ואני חושב שזה גם הופך אותנו מחלק מהבעיה להיות חלק מהפתרון. כי עד עכשיו אנחנו פשוט דחפנו, היינו יחד עם התעשייה, יד אחת, עשינו קונספירציה, בואו כמה שיותר מוצרים, כמה שיותר למכור, וזה חייב לעצור, זה צריך להפסיק. והמעצבים היום חייבים להגיע מכיוון הרבה יותר ערכי, הרבה יותר משתף, כאשר המטרה, יכול להיות שבסוף גם אין מוצר בסוף הדרך, יש רק תהליך, העיקר שאנחנו מביאים פתרון ומזור לאותם אנשים בסוף הדרך.
והרבה מודעות, ואגב, על קריחת הספר, בחרתם לשים את הוי המפורסם של נייקי, זה למה?
כן, זו שאלת השאלות. זה בעצם מסמן את הצד, בוא נקרא לו פחות טוב, אבל הצד הקלאסי של המשוואה. אבל רק באמת נוסיף עוד משפט אחד לגבי מה ששאל קודם, אנחנו באמת מאמינים שאין ברירה, זה לא שאנחנו פוגעים במעמד המעצב, זה ממש מצב של או אבולוציה או כמעט חיפוש מרחב מחדש.
זה ספר מרתק ומומלץ מאוד לקריאה. בקיצור, תולדות העיצוב, מן הגרזן הקדום ועד לאייפון בספרי עליית הגג, הפרופסור קני סגל ודוקטור יונתן ונטורה, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות. ביי, ביי.
ואנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה רבה לברצ'פט על ההפקה, ותודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. היו איתנו ספרים יפים, הטירה של קפקא, כל התלמוד על רגל אחת של אורי בריליאנט, וכאמור, תולדות העיצוב של קני סגל ויונתן ונטורה. לכם המאזינים, תודה על ההזנה. שבת שלום, כאן באולפן שירי לברי. להתראות.